שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, נפגשתי שוב עם הרב חיים נבון, בעקבות ספרו החדש, לא תקין. הספר עוסק בפוליטיקלי קורקט ובפוסט מודרניזם, ויחד בשיחה הזאת ניסינו לנתח בעצם מה זה פוליטיקלי קורקט, האם זה נימוס, האם זה בא לחנך אותנו, לבצע בנו אבניה חברתית, או לשנות את החברה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, שלום.
נראה לי כדי שנתחיל מההתחלה, אתה כתבת ספר שלם שמנסה להתמודד עם תופעת הפוליטיקלי קורקט, PC, אבל כבר כתבת ספר אחד דומה. מקים שורשים על הפוסט-מודרניזם, מה ההבדל ביניהם?
מקים שורשים מדבר באמת על, אני חושב על תופעה אחרת, למרות שהם שייכים לאותו מכלול. בספר מקים שורשים אני מדבר על החשיבות של הזהות ועל ה... שלילה של קרנבל הבחירה המתמדת שהחיים העכשוויים מנסים להציע לנו. בספר לא תקין אני מדבר על היבט אחר של התופעה הזאת, והוא באמת על הראייה הנאו-מרקסיסטית שנכנסה לחיים שלנו בשנים האחרונות. זו תופעה, אני חושב, די עדכנית בגלגול העכשווי שלה, בעשור השני והשלישי של המאה ה-21.
אבל נראה שהם תופעות דומות, זאת אומרת, הפוליטיקלי קורקט נראה שהוא בעצם התחמושת, או אופן המלחמה של התיאוריות הפוסט-מודרניסטיות. אני טועה?
אנחנו מדברים פה בעצם על שני שלבים, מי שרוצה יכול לקרוא בספר תיאוריות ציניות, שמאוד מאוד נכנסים לדקויות בהתפתחות של התיאוריות הללו. אני אנסה להסביר באופן יותר פשוט. אנחנו עדים בעשורים האחרונים של המאה ה-20, באמת לשורה של תיאוריות פוסט-מודרניות, שמה שמאפיין אותם זה רלטיביזם שמערער גם על האפשרות להשיג אמת, וגם על האפשרות לכונן זהות. אין זהות, אין אמת, ואם אלה אורח החיים שנגזר מזה, הוא הרבה פעמים אורח חיים קרנבלי, שאדם כל יום בוחר מחדש מה הוא. על זה כתבתי באמת את ספרי מקים שורשים, ספר שאני מאוד אוהב אותו, ואני חושב שהוא באמת נשאר אקטואלי, אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה חיבור קצת משונה של התיאוריות הללו עם תובנות ואנרגיות ואמוציות מהעולם המרקסיסטי, שרואה כאן מלחמת מעמדות. כבר לא מדובר רק על איזה מין חיים שהם משחק, שהם קרנבל מתמיד. את התפיסה שאין אמת ואין זהות ואין מהות, חיברו לתפיסה של מלחמת מעמדות. והתוצאה היא כבר עמדה לא משועשעת ביחס לעולם. היום התיאוריות שאנחנו מתמודדים איתם, גם התופעות המעשיות שאנחנו מתמודדים איתם, ניגשות לעולם בחרון זועף, מתוך תפיסה שאם אין אמת ואין מהות, אז כל ספר היסטוריה וכל נאום של ראש הממשלה וכל טיעון דתי וכל הבחנה בין גברים לנשים וכל מופע תרבותי או זהותי שאתה יכול לעלות על דעתך, מבטא אך ורק דיכוי. כי אם אין אמת ואם אין מהות, אז מה נשאר חוץ מדיכוי? וזה גלגול חדש שצריך לדעת לפענח אותו ולהתמודד איתו.
אז אני קצת אתעקש. כי גם בפוסט-מודרניזם, הרבה פעמים שמישהו בא וטוען איזושהי טענה, אז מישהו אומר לו, שנייה, הכל יחסי, זאת האמת שלך, זאת לא האמת, ודברים כאלה. זאת אומרת, גם בפוסט-מודרנה היה נטוע מההתחלה כבר איזושהי נטייה לבוא ו... להיאבק, אולי לא בחזק, אבל בכל אחד שמדבר בלהט רב מדי, בכל אחד שהוא מדבר בשם איזושהי אמת, חוץ מאשר מי שמדבר בעד האמת הפוסט-מודרנית, שאומר שהכל יחסי והכל בעצם מאוד סובייקטיבי ונע להירגע.
והיום זה כבר לא כך. כלומר, כשאתה מתמודד היום עם גישות פרוגרסיביות, אתה לא מזהה את הגישה הנינוחה והמשועשת והמתנסית כלפי כל מי שיש לו עמדה נחרצת. אלה אנשים שיש להם עמדה נחרצת מאוד, נגד החזקים, נגד הלבנים, נגד הגברים, נגד היהודים, נגד כל מי שהוא כביכול חזק ולא מוחלש. הם ויתרו כאן, הגישות הפרוגרסיביות העכשוויות, ויתרו על התוהר הרעיוני של הפוסט-מודרניזם. הם ויתרו על העקביות, על המסקנות שמתבקשות מהאמירה שאין אמת, והם באופן די מודע מבצעים דילוג בין האמירה אין אמת ולכן שום דבר שאתה אומר לא מבטא אמת, לבין האמירה ולכן אני אאבק בחרון אף ובזעם ובנחרצות גדולה כנגד ה... כנגד המדכאים. זה כבר לא העמדה המשועשת, המפרקת בדרך אגב שהכרנו בעשורים קודמים. זאת עמדה שמפרקת עם בולדוזר, לא עם, אתה יודע, לא עם כפית.
אבל השורשים של העמדה הזאת נטועים כבר בשנות ה-60, או כבר אפילו לפני, גם עם מהו, שבכלל המציא את המושג פוליטיקלי קורקט, אבל גם עם אחד הגיבורים הגדולים של השמאל הפרוגרסיבי, עם מרקוזה. ומרקוזה כבר מדבר, אתה ממש כותב את זה בתחילת הספר, על הסובלנות המפלה, שהפוסט-מודרניזם מעולם לא נועד להיות איזושהי עמדה משועשת, איזושהי עמדה נינוחה כזאת, שהיא סובלנית כלפי כולם, ודורשת סובלנות כלפיה. והוא כותב כך, סובלנות מפלה היא כלי שיכול לשנות את האיזון שבין ימין לשמאל, שיגביל את החירות של הימין, וכך יחזק את המדוכאים כנגד המדכאים. יש להגביל את הסובלנות כאשר מדובר בתנועות שהן תוקפניות או הרסניות, הרסניות מנוגע לסיכוי לשלום, לצדק ולחירות לכולם. אפליה כזו יש ליישם גם לגבי תנועות המתנגדות להרחבת החקיקה החברתית, לטובת העני, החלש והמוגבל, ואם אני אתרגם אותו רגע בממש משפט פשוט, זה... יש סבלנות רק כלפי השמאל, וכל מי שהוא נגד השמאל, כל מי שהוא מהימין, צריך להיות מאוד מאוד אלים כלפיו.
כן, מרקוזה אמר, בעצם צריך לסתום לימין את הפה. והוא כותב את זה. הוא חזר לאופנה, אבל שוב אני אומר, זה התפתחות של השנים האחרונות שמרקוזה חוזר לאופנה. צריך לזכור, לא לפני הרבה שנים, לפני 5 שנים, 6 שנים, לא היינו בטירוף מוקצן עד כדי כך. אם מישהו סתם לך את הפה, הוא לפחות התבייש בזה. מרקוזה לא היה רלוונטי לפני 6 שנים, כמו שהוא היום. פתאום אנחנו חזרנו לאיזה גל תוקפני מאוד, אגרסיבי מאוד, ואחת המטרות שלי בכתיבת הספר לא תקין, היא באמת שאנשים יבינו שתקינות פוליטית היא לא רק תרחנית, היא מסוכנת, בגלל השקפת העולם שעומדת מאחוריה.
איך זה שמגיעה גם לישראל? הרי אנחנו מתדרים בזה שיש לנו תרבות חסרת טקט, אתה כותב את זה בהמשך הספר. ולכאורה, התופעה הזאת בכלל הייתה אמורה להגיע אלינו. אנחנו הישראלים, הבוטים, החצופים לעתים, המעליבים תמיד. למה זה מגיע גם לישראל?
אבל זה בכלל לא העניין. תקינות פוליטית היא לא מבטאת נימוס ועדיבות. תפתח את הטוויטר ותראה איך הכותבים ה-walk, כלומר, הכוחות הפרוגרסיביים, הפעילים היום, הם לא אנשים מדינים, הם לא אנשים שכותבים באופן נעים, הם לא אנשים נחמדים, זה לא תנועה של נימוסים. דווקא התקינות הפוליטית היא תנועה אלימה מאוד, והיא יושבת יופי על האופי הישראלי, על החלקים הלא טובים שלו.
אבל כשמישהו בא ומתרחן ישראלי לגבי דברים של מה בכך, לרוב ישראלים יש להם נטייה פשוט להגיד, יאללה, עזוב אותי, מי משך? זה לא מתאים, לא שייך. או להתעקש על השימוש בשפה, כפי שאני רוצה, ולא כפי שהחבר שלי, מרב מיכאלי, רוצה. זה מאוד מוזר, לא? כי באמת אנחנו מבינים למה זה מגיע מארצות הברית. וזה כבר בשנות ה-90, שנות ה-2000 המוקדמות, כבר היה את הביטוי הזה בצורה מאוד משמעותית בארצות הברית. לא אלים כמו היום, אבל משמעותי כתופעה תרבותית, וכדבר שמדברים עליו.
התיאוריות שאני קורא להם תיאוריות הכוח, אחד המאפיינים שלהם זה דרמטיזציה של הטריוויאלי. לקחת דברים זעירים, ולהפוך אותם לדרמה מעין כמותה. נכון, בארצות הברית זה קורה עם השפה, שם השפה האנגלית היא די שוויונית, או לא מבחינה הרבה בין זכר ונקבה, אבל במקומות שהיא כן, אוהו, ומה עושים ללטינים שמדברים ספרדית? ספרדית היא שפה קצת בדומה לעברית, שמבדילה בין גברים לנשים. היום אסור בארצות הברית להגיד לטינו ולטינה, באופן שמבחין בין זכר לנקבה, כי זה מה זה עושה כשאתה מזכיר את ההטייה המינית, המגדרית, אתה מסליל, אתה מסביר, אתה... כלומר, היכולת לקחת תופעות זוטרות, זעירות, שנראות כאילו יש להם השפעה אפסית, כי באמת יש להם השפעה אפסית, ולעשות מהם דרמה אדירה, דרמה מוסרית, זה לב ליבן של תיאוריית הכוח ושל התקינות הפוליטית, ותחשוב שזה נותן לאנשים הרגשה מאוד טובה, כי במחיר מאוד קטן אתה מרגיש שעשית דבר מאוד גדול. כלומר, ניג'זת קצת לאחרים ולעצמך, ואתה מרגיש שתיקנת את העולם. מישהו אמר, color people become people with color, או להפך, אני לא זוכר מה בשנייה הזאת הוא ענו על התקין, ואתה אמרת, כמה זה נורא וצריך לפטר אותו, מה אתה עשית? כלום, אתה כתבת איזה תגובה ואתה מרגיש שזה קטרזיס, כאילו הבאת גאולה לעולם. אז כיוון שבסופו של דבר אנחנו מדברים על כוחות נפש שפועלים בכל בני אדם באשר הם, זה בהחלט יגיע גם לישראל.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. וזה הגיע, ואתה בעצם שואל את השאלה בצדק, מה קדם למה? האם קדם חוסר הטקט של הישראלים להיעדר המילה טקט מעברית, או היעדר המילה טקט מעברית גרם לחוסר הטקט של ישראלים? זאת אומרת, האם השפה מעצבת את ההוויה, או ההוויה מעצבת את השפה כזה מין נדבך נוסף שבה זה מתבטא?
כן, כלומר, השאלה שאני מעלה היא בעצם קשורה לטענה הבסיסית שהיא התקינות פוליטית. תקינות פוליטית בנויה על השקפות עולם שיש להם שתי אקסיומות. אחד, זה שעמוד השדרה של החברה הוא מלחמת מעמדות בין חזקים למדוקאים, ושתיים, שהזירה המרכזית של מלחמת המעמדות הזאת היא השפה. עכשיו, ההנחה השנייה יכולה להיות רלוונטית אם אתה באמת מאמין שהשפה משפיעה. שפה משפיעה, אדייק, אין הכוונה שרעיונות משפיעים. זה כולנו חושבים שרעיונות משפיעים, אני מקדיש את חיי לרעיונות. התפיסה של התקינות הפוליטית אומרת שהשפה משפיעה בדקויות שלה, באטימולוגיה שלה, במבנה הדקדוקי, בהטיות, במקור המילוני ההיסטורי של המילה.
בנקודה או לוחסן.
כן, ועל זה אני אומר שזה פשוט לא נכון. כלומר, שורה של בלשנים, בכירים עם שם עולמי, הבולט מביניהם הוא ודאי סטיבן פינקר היום, עומדים ומוכיחים שוב ושוב איך למבנים הלשוניים עצמם יש השפעה זעירה על התפיסה שלנו. כלומר, אני אומר לך, מזל טוב, כשבעזרת השם צריך להגיד מזל טוב, זה לא אומר שאני מאמין בכוכבים ובמזלות. בעובדה שאני משתמש בביטוי הזה לא משנה את התפיסה שלי על כוכבים ומזלות. ואם, כן, אם בעברית אין מילה לטקט, לא בגלל זה חסר לנו טקט. נכון? יש הרבה דברים, אין גם בעברית מילים נוספות שאנחנו מכירים משפות אחרות. ובכל זאת, הם כן בתודעה שלנו. איך אומרים באנגלית נסער? יש מילים שאנחנו מחפשים, נו, תקן, תזכיר.
דיגניטי ואונה.
לא, דיגניטי ואונה זה משהו אחר.
כמו שבעברית יש מילה אחת לכבוד, ובאנגלית יש ארבע. דיגניטי, אונו, גלורי ורספקט.
לא, כן, אני כותב בספר על ההבדל בין בין דיגניטי ל-honor, שזה מאוד מעניין, אבל לא בגלל המילה ההבדל כאן הוא מתקיים. או, נזכרתי, המילה שחיפשתי היא overwhelmed. אין מילה ממש בעברית ל-overwhelmed, ובכל זאת לפעמים אתה מרגיש שאתה overwhelmed, אתה מוצף ברגשות ונסער, אז אין מילה כזאת, אבל זה לא משנה את התחושה שלנו, ולכן האובססיה הזאת, איך אנחנו נקרא לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, לא שאכפת לי לקרוא להם ככה או ככה, תבחרו מילה ותגידו לי ותעזבו אותנו, כי זה לא משנה באמת. זה לא משנה, אתה יודע, פעם אמרנו מושב זקנים, זה נתפס כמילה כבר לא יפה, התחילו להגיד בית אבות, גם זה כבר לא יפה, התחילו להגיד דיור מוגן, בקרוב יהיה מילה אחרת, באנגלית קוראים לזה יופמיזם, אין לזה בעברית מילה, אבל שוב, התופעה קיימת. היחס הלא יפה שלנו לזקנים הוא לא בגלל המילה זקן. המילה זקן היא מילה נהדרת. כשאני אהיה זקן, תקרא לי זקן. הבעיה ביחס שלנו לזקנים היא היחס בעצמו. המילים הם רק מילים.
אז יאללה, בוא נוותר. זאת אומרת, אתה במקום לוותר ולהגיד יאללה, בואו ניתן לכם לקבוע את השפה איך שבא לכם, ותעזבו אותנו מכל הדקדוקי דקדוקים האלה, ובסוף יש מציאות, בסוף יש מאחורי כל השפה הזאת את הקרקע הקשיחה. אז למה לא לוותר להם? למה לא? הם רוצים לכתוב נקודה פסיק, נקודה במקום סלש, שכתבו נקודה, מה אכפת לנו?
כי אין לזה סוף. מה שמפריע לי זה לא התרחנות, התרחנות היא רק תרחנית. מה שמפריע לי זה השקפת העולם שעומדת מאחוריה. הרי אם נתחיל לכתוב בעברית עם נקודה בין גברים, בין גברים לנשים, במין שפה מלאכותית, פלסטית, מנותקת מהעברית ההיסטורית ומהתנך, המחיר הוא מחיר מסוים, הניתוק מהתנך ומשפתו הוא מחיר אחר, התרחנות וההתעכבות והקושי להבין הוא מחיר שלישי, ובסוף זה לא עוזר כלום. הרי בעוד 5 שנים יגידו לנו, היי, זה לא שיפר את הבעיות של נשים, כי זה אף פעם לא עוזר בכלום, השינויים הדקדוקיים האלה. חייבים לעשות עוד שינוי. הבעיה היסודית היא בעיניי תפיסת העולם שמתבטאת מאחורי זה. תפיסת עולם שרואה בכל מקום מלחמה. הגברים מדכאים את הנשים, החזקים שונאים את המוחלשים, האשכנזים רומסים את הספרדים והלבנים את השחורים. זו תפיסה בעיניי מעוותת של החברה, בה צריך להילחם, קודם כל, מעבר להשלכות.
אז בעצם אם החברה הפרוגרסיביים רוצים להילחם במעמדות העליונים, או רוצים להילחם במי שיש לו כוח, למרות שיש להם המון כוח, זה קצת מצחיק שכזאת תנועה אדירת ממדים ואדירת כוח שיש לה כמעט את כל הביג טק, נלחמת כנגד הכוח, שהכוח בעצם אצלם. ראיתי בסדרה הנהדרת של יאיר אגמון, וואי וואי וואי, בת 7 פרקים, יש פרק שמדבר על העשייה החברתית של דור ה-Y, ויש שם איזה מישהי, פעילה חברתית להטאבית, לסבית, שהיא מארגנת את מצד הגאווה, היא ממש מהמארגנות, והיא אומרת את הדבר הבא. ברור לי שהמאבק שלנו במובן הפורמלי נגמר, הצלחנו בעצם להגיע לכל המקומות, שברנו את כל תקרות הזכוכית. עכשיו אנחנו לא מפחדים יותר מזה שיקפחו אותנו, אלא, או שיפגעו בנו, אנחנו רוצים להיות במוקדי הכוח, כדי להחליט במי לפגוע. וזה היה, אתה יודע, רעידת אדמה, שאני חושב שרק אני הרגשתי. כי זה לא הודגש בסדרה, אבל המשפט הזה שהיא אמרה, הוא כל כך אלים, שהיא אומרת, אנחנו רוצים במוקדי הכוח כדי לפגוע בכל מי שהוא הומופוב לשיטתנו, וזאת מטרתנו במצעד הגאווה, של 2021, או של לפני כמה שנים.
וכמובן שהם לעולם לא יפסיקו לזהות הומופובים, כלומר, הדיכוי הוא אקסיומה. בתפיסה הנאו-מרקסיסטית הזאת, לעולם לא ייפטר הדיכוי. ואם אתה כבר לא רואה פועלים במכרות פחם שעובדים 18 שעות ביממה, כי התפתחות הקפיטליזם הפכה את כולנו הרבה יותר עשירים, וקודם כל עזרה לעניים מכולם, אתה כבר לא מוצא אותם, אבל הטון של הזעם המוסרי שאתה מוצא אצל דוברי הגישה הזאת, הוא לא יותר רך ממה שהיה למרקס הזקן בכבודו ובעצמו. כלומר, הכמות הדיכוי בעולם נשארת קבועה, ואם המציאות משתנה לטובה, אנחנו נמצא דיכוי אחר, אנחנו נחדד את הרזולוציה של הזכוכית המגדלת שלנו, ונמצא שזה שאומרים בוקר טוב ולא בוקר טובה, זה משפיל ורומס, ואין סיכוי לצאת מזה, כי זאת אקסיומה. הדיכוי הוא לא דיאגנוזה.
אז אותם לוחמי צדק חברתי, אותם פרוגרסיביים, הם בעצם בעד לפרק את מעגלי הזהות של החברה הקיימת. את המשפחה, את הלאום, את הזהות המינית של הגברים, מה שגברי הוא גבריות רעילה, אין גבריות טובה. אין להיות אחלה גבר כבר. ומול הגישה הזאת שאתה שם אותה בפיו של אלטוסר, אתה מציג את שרנסקי. אתה יכול להסביר לנו את הניגודיות הזאת בין שירנסקי לאלטוסר?
כן, זה ניגוד מאוד ספציפי שתפס את עיני, כי בפרק זמן קצר קראתי טקסטים שכתבו שני אנשים המאוד שונים האלה, בערך באותה תקופה, ככה בסוף שנות ה-70, לואי אלטוסר, האמת שהוא התייחס תקופה קצת יותר מוקדמת, הפילוסוף הצרפתי כותב כמה נורא זה שיש לאנשים משפחה וקהילה, כי זה מטשטש את התודעה המעמדית שלהם, וככה הם מצביעים בסוף לדגול, בגלל שהכומר אמר, או האישה אמרה, או המשפחה אמרה. וכמה חבל שיש להם משפחה, קהילה ועם, ולא רק תודעה מעמדית. ושרנסקי, שהיה בשנות ה-70 אסיר של הקגב, אתה יודע, אסיר של לוחמי הצדק החברתי, בזכות התודעה המעמדית, אומר, איך אני החזקתי מעמד ולא השתגעתי בצינוק של הקגב, בזכות זה שהיה לי משפחה וקהילה ועם, הם אפילו לא היו איתי בחדר, אבל ידעתי שהם חושבים עליי, וזה מה שנתן לי להחזיק מעמד, וזה שני אנשים שכל אחד מהם חי את החלום של השני, אלטוסר חי במערב החופשי ורצה משטר מרקסיסטי, שרנסקי היה אסיר של המרקסיסטים ורצה לעבור לעולם החופשי, ואתה רואה פשוט יחס חולני מצד אחד, ויחס בריא מאוד מצד שני, אלטוסר הוא עדיין גיבור של, של עולם המחשבה הזה, למרות שהוא חנק את אשתו בשתי ידיו, כן, זה היה אחריתו של הבן אדם הזה. וכמובן, אתה רואה לעומתו את שרנסקי, מגישה יותר בריאה שלו, וזאת הנקודה שהכי חשוב לי להדגיש, שהזהות שלנו ומעגלי הזהות הם מקום של צמיחה ולא של דיכוי. כשיש נקודות של עוול, אלה נקודות ספציפיות שאפשר להילחם בהם, אבל התשתית החברתית שלנו היא תשתית של אהבה ושל קרבה ושל זהות. כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל, המחנה המשותף שלנו הוא לא דיכוי, המחנה המשותף שלנו הוא קיבוץ גלויות של העם היהודי בארץ ישראל.
למרות שיש בו גם דיכוי.
יש בחיים. אני מביא בספר גם את החלופה היהודית לתקינות הפוליטית. ואני חושב שרואים אותה באופן הבולט ביותר בתחילת ספר בראשית. בתחילת ספר בראשית מופיע גם כוחנות, ולישך תשוקתך והוא ימשול בך.
והעולם נראה גם כאילו, בהתחלה, בפרקים הראשונים של בראשית, משהו שם לא מסודר, משהו שם לא עובד טוב, פרויקט הבריאה של אלוהים הוא סוג של כישלון מההתחלה, אתה רואה שהספר בראשית מאוד ביקורתי כלפי האדם הראשון, כלפי קין והבל, כלפי כל מה שקורה שם, נראה שלא לא הולך טוב.
יותר קיצוני ממה שאמרת, פרשת בראשית, מתארת קריסה מוחלטת של החברה האנושית, כן? ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. דייקו חזל כשאמרו, מדובר פה לא על רומנטיקה אלא על חטיפה, חטפו נשים, אנסו, פנויות, נשואות, לא שאלו אותם. ויער, כן, כתוב הקדוש ברוך הוא, ויער את כל אשר עשה בהתחלה והנה טוב מאוד, אבל בסוף הפרשה כתוב כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, זה די דרמטי. אבל בספר בראשית זה מתואר כשלב מעבר. ההתחלה היא אופטימית. ההתחלה איננה בכוח, ההתחלה היא בשותפות. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הכוח והחטא מחתימים את מערכת היחסים הזאת, אבל פרשת נוח מתגברת עליה. ופרשת נוח מתגברת עליה על ידי הקמת מוסדות חברתיים חזקים. איש ללשונו במשפחותם בגויהם. המילה משפחה והמילה גוי, כלומר עם, נזכרות בפעם הראשונה בפרשת נוח. מה שאומר שמוסדות חברתיים הם לא שורש הבעיה שלנו, מוסדות חברתיים הם המרפא לבעיה. וספר בראשית אומר, כשמצד אחד אני מניח שבני אדם אינם מושחתים כנקודת מוצא. מצד שני אני מניח שאת היצרים הרעים שבכל זאת יש בהם, מוסדות חברתיים יודעים לרסן ולטעה לכיוונים מועילים. התוצאה היא חברה מתפקדת. אחרי המבול, אחרי המרפא שהקדוש ברוך הוא בונה את העולם אחרת, אנחנו פוגשים חברה בריאה ומתפקדת.
אבל בכל זאת יש חברות שהן יותר מתפקדות, ויש חברות שהן פחות מתפקדות. יש מקומות כמו ארצות הברית שמגיעים לאושר מאוד מאוד גדול, ויש מקומות כמו טנזניה, קונגו ומדינות בדרום אמריקה, שאתה רואה שם עוני מחפיר. ובכל זאת, התירוץ שתמיד יתנו הפרוגרסיבים לשוני הזה, הוא כוח ולא תרבות. אני אומר שבישראל נגיד, או גם במערב, כמעט אין גזענות, יש יותר תרבותנות. זאת אומרת, הימנים מאמינים שתרבות משפיעה ותרבות טובה מביאה תוצאות טובות, והשמאלנים מאמינים שהכל זה כוח ולכן הכל זה דיכוי וצריך להשתמש בכוח כנגד כוח.
כן, תומס סואל, המלומד השחור האמריקאי, שנינו מאוד אוהבים, אז הוא אומר את זה שוב ושוב בכתביו לאחיו השחורים. הוא אומר, תקשיבו, אפשר להאשים את הלבנים עד מחר, ואפשר להסתכל פנימה ולהגיד שאנחנו לא מספיק משקיעים בלימודים בבית ספר, גם דברים אחרים אשמים, גם אנשים אחרים אשמים. אבל אצלנו יש תרבות שאם ילד לומד יותר מדי בבית ספר, אומרים לו שהוא acting white, שהוא מתנהג כמו לבן. אז איך נגיע לאיזשהו הישג אם אנחנו מדכאים את הילדים שלנו ולא נותנים להם ללמוד? אז בואו קודם כל נסתכל פנימה ונשתפר. הוא אומר, אני יודע שאסור להגיד את זה היום, כי אסור להגיד שיש תרבויות שהן יותר מצליחות. אגב, היהודים סובלים מזה מאוד, כי אם אתה לא יכול להגיד שהתרבות היהודית מחנכת אנשים למאמץ ולהצלחה חינוכיים וכלכליים, אז מה כן מסביר את ההצלחה הגדולה של היהודים בעולם המערבי? כנראה כוח ודיכוי. אם אתה לא יכול להגיד משהו בשבח התרבות היהודית, אם זה נתפס באופן משונה כגזעני, אז הדבר היחיד הוא להגיד שהיהודים מדכאים, וזה האווירה היום בארצות הברית, היהודים מדכאים.
תראה, יש תירוץ אחר, זאת אומרת, תירוץ אחד הוא התרבות, התרבות משנה ולכן התרבות מביאה להישגים שונים, אבל יש כמה שמי שיגיד שיש דברים מולדים, זאת אומרת, במחקרי ה-IQ שגילו אצל, במחקר של צ'רלס מורי, הוא גילה שליהודים יש מה לעשות בערך 20 נקודות IQ מעל הממוצע, ולשחורים יש 20 נקודות IQ פחות מהממוצע.
לא 20, אבל תראה...
12, סטי התקן. סטי התקן אחת מעל הממוצע ליהודים, וסטי התקן אחת מתחת לממוצע לשחורים. הוא כתב על זה בספרו, The Bell Curve.
כן, תראה, יש טענות כאלה, אבל אני חושב שלתרבות יש פה השפעה דרמטית. נסתכל על בני דרום-מזרח אסיה בארצות הברית, שהם גם אנשים שעלו מעוני מחפיר בארצות הברית.
סינים, קוריאנים.
כן, ממוצא יפני, תוך דור אחד. הם עלו להצלחה עצומה, והיום הם חוטפים. זאת אומרת, היום יש אפליה מוצהרת ורשמית נגדם באוניברסיטאות העילית בארצות הברית, כי הם יקבלו את כולם רק לפי ציונים, חצי מהסטודנטים, הם יהיו ממוצא מזרח אסיאתי, ולא רוצים את זה.
כן, ורב היו סטודנטים מסין עצמה, שלומדים מבחוץ, ועוד איזה שמינית יהיו יהודים, והשאר יהיו אמריקאים רגילים.
אז במקום לומר בוא נלמד משהו מיוצאי סין ויפן וקוריאה, מהחריצות שלהם, מהעמל שלהם, מהנכונות לא לקטר אלא לעבוד קשה, אומרים לא, כנראה מדכאים.
אבל נראה שגם אפשר להתחמק מכל הדבר הזה. אתה מביא שם בהמשך הספר הזה שהיא דוגמה מעניינת. אם אישה תגיש קפה לבעלה בבוקר, אז היא חלק מהאתוס הפטריארכלי הזה שבו היא משרתת את בעלה כמו איזו אישה כנועה. ואם הגבר יגיש לה קפה בבוקר, למיטה, ואפילו עם איזה קרוסון או חתיכת עוגיה, אז הוא מפנק אותה כמו ילדה קטנה. זאת אומרת, אין דרך לקיים זוגיות לא רעילה, לא משחיתה, בלי כוח, בלי רודנות.
שוב, הראייה הנאו-מרקסיסטית של העולם, שרואה בכל מקום דיכוי, היא לא תוצאה של ממצאים אל האקסיומה, ולכן אתה תכפה אותה על המציאות מה שלא יהיה. כן, ההיסטוריונית גרטרוד הימלפרב אומרת, שאם אתה מסתכל על העשירים בעידן הוויקטוריאני, אז ההיסטוריונים החדשים תמיד שופטים אותם לחומרה. אם יש בן אדם עשיר שלא רצה להקים בתי ספר לעובדים שלו, אומרים טוב, הוא רצה שהם יישארו פראים ברברים והוא יוכל לשלם להם שכר נמוך. אם יש עשיר אנגלי שכן הקים בית ספר לילדים של העובדים שלו, אומרים טוב, הוא רצה שהם ירכשו את הכישורים שהוא צריך לבית חרושת כדי שיהיו פועלים יותר טובים. כך או כך הוא מנצל אותם, כי זאת אקסיומה, זאת לא מסקנה. זו תפיסה שיש בו משהו כמעט דתי, מסולף ומעוות, אבל לא נתון שאתה רואה אותו בעולם, אלא השקפת עולם שאתה כופה על העולם.
ומאותה בחינה גם, אם אנחנו חוזרים רגע לתחילת הרעיון, אין פה ממש כבוד לבחירות האישיות שבן אדם עושה. נגיד שלזוג מסוים באמת מתאים שהבעל יגיש לאשתו כל בוקר קפה וקרוסון. אדם ליברלי קלאסי יגיד, אוקיי, רוצה להגיש, שיגיש. אפילו בן תורה שמרן, זה אפילו מצווה מהתורה, לפנק את אשתך ולעשות את השמחה. אם זה מה שעושה את השמחה וזה מה שמתאים לכם בזוגיות. אבל סימון דה בובר הולכת למקום הרבה יותר קיצוני, והיא אומרת, אסור שתהיה לנשים הבחירה הזו. כלומר, הבחירה לגדל את הילדים שלה כעקרת בית, גם אם זה מה שהכי רוצה בחיים, לעבוד בשליש משרה ולהיות עקרת בית, ולהיות רוב היום עם ילדים, ולהיות אתם בהרבה זמן איכות, זה לא מתאים לסימון דה בובואר. היא אומרת שצריך להכריח נשים לצאת מהמקום הביתי הזה, הנוח שמתאים להם, ואתה אפילו קצת אומר שאם, אתה, אפשר ממש לצטט אותך, שאם לנשים פחות מתאים להיות מהנדסות, מה רע בכך?
אנחנו יודעים שבכל העולם אחוז הנשים במקצועות ריאליים, מקצועות הנדסה ומדעים, הוא הרבה יותר נמוך מאחוז הגברים. עכשיו, לפני 100 שנה היה 3 מקצועות שנשים לא עסקו בהם, וזה רפואה, משפטים והנדסה. את שלושתם פתחו בצדק, וטוב שעשו את זה, בפני נשים, בערך באותו שלב, באמצע המאה ה-20. ואנחנו רואים שתוך דור, אז ברפואה ובמשפטים, מלאים בנשים. היום רוב הסטודנטים לרפואה בישראל הם בכלל סטודנטיות. גם במשפטים, אנחנו יודעים שהיום נשיאת בית המשפט העליון של ישראל היא...
וגם הקודמת. וגם הקודמת? נכון?
לא בייניש? אבל דורית בייניש. וגם...
ונאור וחיות, בטח.
ואנחנו לא רואים את זה בהנדסה. עכשיו, התגובה... של הפמיניזם הרדיקלי, תראה כמה תקרות הזכוכית חזקות. למה? הן יותר חזקות מאשר במשפטים וברפואה. אז אומרת סוזן פינקר, חוקרת קנדית, היא אומרת, נשים, בדרך כלל, רובם, לא מעוניינות בזה. נשים מעדיפות לעבוד עם בני אדם, ולא עם חפצים ומכונות. אם יש כאלה שכן רוצות, מצוין. אבל אם רוב הנשים לא רוצות, מה רע בזה? אבל תשמע, אתה מדבר על הבחירה האישית, הרי כאן אנחנו נתקלים בסיסמה של הפמיניזם הרדיקלי משנות ה-70, שאומרת האישי הוא הפוליטי. הפוליטי בהקשר הזה פירושו עולם של יחסי כוח. האישי הוא הפוליטי אומר, אין שום דבר תמים. אין אהבה בעולם, אין שותפות, אין קרבה, אין רגישות, רק דיכוי. זאת משמעות הסיסמה, האישי הוא הפוליטי. האישי הוא הפוליטי אומר, בכל המקומות הכי אינטימיים יש רק דיכוי. זו סיסמה נוראה וצריך למחוק אותה. האישי הוא אישי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. ואין בו בכלל יחסי כוח? זאת אומרת, בין בעל לאישה אין שום הפעלה של כוח, אפילו באופן רך, של לא, זה מה שאני רוצה שבבית הזה, וכך יהיה.
כיוון שאנחנו בני אדם, אז הרבה מקומות בחיים שלנו נגועים בתופעות שליליות. הנקודה היא שאלה תופעות כמעונאיות ולא סיתונאיות. זאת אומרת, כשיש עוול נקודתי, הוא נקודתי, הוא לא קוסמי. יכול להיות עוול שאיש עושה כלפי אשתו, יכול להיות עוול שאישה עושה כלפי בעלה, ואם מערכת היחסים ביניהם בריאה, אז הם לא חלק מאיזה קונספירציה קוסמית, אלא בני אדם שבדרך כלל משתדלים לעשות טוב, שלפעמים נופלים ושגם יודעים לתקן את זה.
אחד הספרים שאני הכי אוהב ושלמדתי ממנו הכי הרבה זה ספר The Coddling of the American Mind של ג'ונתן הייט וגרג לוקיאנוף, ובספר הזה משהו מאוד חשוב שלוקיאנוף ואתה מביא את זה באופן מאוד קצר אבל קולע בספר, מה שהוא עושה הוא אומר, אני היה לי חרדה נפשית ועשיתי טיפול CBT. והטיפול CBT גרם לי לבוא ולקחת את אותם דברים שמאוד פחדתי מהם, נגיד כמו פחד ממעליות, ולאט לאט לאט להרים את הווליום ולהתמודד איתם. בהתחלה להסתכל על מעלית מרחוק, אחר כך להתקרב, אחר כך לעלות במעלית רק קומה אחת, מעלית בלי זכוכית, אחר כך גם מעלית עם זכוכית שרואים מה למטה, והתמודדתי לאט לאט. והוא זיהה שזה בדיוק ההפך ממה שקורה בקולג'ים האמריקאים. אתה יכול לנסות לתאר מה בדיוק קורה בקולג'ים?
זה דבר מאוד מאוד מעניין, שהייד ולוקיאנוף כותבים, יש היום תרבות בקולג'ים אמריקאים, של היסטריה קולקטיבית מכל איום על שלוות הנפש של הסטודנטים. וזה משתלב בתרבות הווק, בתרבות רדיפת הצדק החברתי, לתופעות שאין מילה אחרת לכנות אותם חוץ מהיסטריה המונית. למשל, מישהו ראה שכתוב בגיר על מדרכה M-A-G-A, Make America Great Again, שזה הסיסמה של טראמפ. מישהו כתב בגיר על מדרכה ראשי תיבות של סיסמה בעד טראמפ. טראמפ בו לא נשכח, היה נשיא ארצות הברית, רוב האזרחים בארצות הברית בחרו בו. נכון, לא הפופולר ווט, אבל קיבל בסוף את רוב האלקטורט.
לפחות 40% הוא קיבל.
אוקיי, יותר. כן, זה לא איזה משהו, אתה יודע, זה לא איזה נאונאצי ש... עכשיו, לא האוניברסיטה יקלב. נכנסה להיסטריה, סטודנטים מסתגרים בחדרים, וכתבו מחאות, ועצומות, וקנוניות. עכשיו, יש היררכיה שלמה של בעלי תפקידים, אגב, זה מתחיל להיות גם באוניברסיטה הישראלית, כל מיני סגני נשיא לשוויון, שהתפקיד שלהם הוא לגבות ולחולל, ולהסעיר את הבעלה הזאת. אז התיאור הכי מדהים בעיניי זה על אוניברסיטה בולטת בארצות הברית, שמישהו מזמין שם אישה לדבר על כך שאין בארצות הברית תרבות אונס. אחת הטענות ההיסטריות המקובלות שיש היום בארצות הברית תרבות אונס.
את הת'ר מקדונלד.
זה מקרה היה מישהי אחרת, אבל גם את'ר מקדונלד אומרת את זה.
אוקיי, אחריה שווה לעקוב פשוט. אני בכלל אומר את השם שלה.
נמליץ, בהחלט. היא מצוינת, יש פה כמה ספרים שלה. וכשזה נודע בקמפוס, הייתה היסטריה עצומה, והנהגת האוניברסיטה כבר לא ידע מה לעשות, הם הקימו חדר התאוששות לסטודנטים שנפגעו מעצם הידיעה שמתקיימת הרצאה נגד פמיניזם רדיקלי בקמפוס, חדר התאוששות שיהיה בו מוזיקה מרגיעה, סרטים מצוירים, עוגיות, פלסטלינה, סמיכות וצעצועי ילדים. ואתה אומר עצמך, הסטודנטים האלה הם אנשים שעוד מעט אמורים להנהיג את העולם החופשי, מאוניברסיטאות העילית של ארצות הברית, והידיעה שמתקיים בקמפוס איזשהו הרצאה שהם לא מסכימים לה, מערערת את הבריאות הנפשית שלהם.
ושהם לא חייבים להשתתף בה אפילו.
לא, כלום. עכשיו, כתבו על זה באמת לוקיאנוף והייט, הייט עצמו הוא פסיכולוג, לוקיאנוף הוא משפטן, הוא בניגוד לטיפול הפסיכולוגיה היעיל ביותר שאנחנו מכירים היום, CBT, שאומר, תחשף לדברים שמפחידים אותך, וככה תחפתח חסינות אליהם, אומרים לאנשים, תימנע מכל דבר שמפחיד אותך, ומה יקרה כשאנשים האלה יצאו לחיים האמיתיים?
כן, נגיד לפני פרק ב' בבראשית, יש טריגר וורנינג, אל תקרא את זה אם אתה חושש לבריאותך הנפשית בהקשרים של אלימות. כי כמובן יש שם את הרצח הראשון, אז אם מי שלא רוצה שנפשו תזדעזע מרצח, אז אל תקרא את הפרק הזה, ויכול להיות שאפילו סטודנט יבוא למרצה שלו ויגיד, אני לא קראתי את כל חומר הקריאה, כי יש שם טריגר וורנינג ואני לא רציתי לאתגר את עצמי.
כאן יש מחלוקת בין מלומדים, כאשר למשל אנשים כמו ג'ון מקורטר, שגם הוא מלומד שחור בולט מארצות הברית, אמר, אני לא מאמין. אני לא מאמין שיש פה באמת קריסה פסיכולוגית. אני חושב שזה הצגה שמעמידים פנים. אני לא חושב שיש בן אדם שקורא את רומאו ויוליה ובאמת חווה קריסה נפשית, כי מוזכר שם, לא יודע מה, אלימות. אגב, מוזכר שם גם קטינים ש...
הם בכיתה ח' רומאו ויוליה.
כן, יוליה הייתה בת 12, אולי זה פדופיליה, אבל... אבל בסך הכל, מה אני אגיד, ודאי מעורבים פה גורמים שהם גם אידיאולוגיים וגם פסיכולוגיים, ובסופו של דבר הם מטריפים את העולם החופשי.
אני דווקא חושב שאין פה עמדת פנים, כי באמת אנחנו רואים, יחד עם ההתקדמות של האושר שיש לנו בחברה שלנו, הורים מפנקים את הילדים שלהם. כמעט כל דבר שיקרה לילד, הילד יש לו פלאפון בכיס, הוא ירים טלפון לאמא, לאבא, המורה אמרה לי ככה, המנהל אמר לי ככה, תוך רגע המנהל פונה לאותו מורה ואומר לו, נו, איך אמרת לתלמיד את המשפט הזה והזה. עכשיו, זה לא חלק מתרבות פוליטיקלי קורקט, זה פשוט כי הפלאפון זמין בכיס ואפשר לגונן לה לילד יותר מאשר כשאני הייתי ילד. לא לי טלפון להתקשר להורים, ואם הייתי בכלל עדיין זוכר את האירוע הקשה שעברתי בבית ספר מול המורה, עברו 6-7 שעות, נרגעתי, ואז אמרתי לי, שלי, כן, היום היה לי מבאס בשיעור חשבון. וזהו, ובזה זה נפטר, זה נפטר בגבולות הבית. האמא הייתה פחות עם ההליקופטר, והיא פחות הייתה בכיס זמינה כל הזמן, ובאמת הילדים המפונקים האלה חווים קשיים מאוד גדולים, כי הם לא חוו את הקשיים האלה בבית.
אז יש כאן כנראה איזה שילוב של גם גורמים פסיכולוגיים, יחד עם ההיסטריה של הווק והצדק החברתי, שמזינים זה את זה ומייצרים דור שיש לו בעיה קשה, כי ככל שהעולם שלנו יהיה עולם של שפע, עולם מפנק, בסוף יש נקודות שבהם אתה מתרסק מול החיים אם אין לך את היכולת הזאת, נגיד במערכות יחסים. בסוף תמיד יהיה בחיים בחורה שזורקת בחור, או להפך. ואתה תמיד צריך להתמודד עם זה. אף אחד לא מסוגל לייצר עולם שבו כל בנות הזוג שתחשוק בהם יגידו לך כן. בן אדם שלא לימדו אותו שהעולם שם גבולות, ולא לימדו אותו להתמודד באופן בוגר עם בעיות, איך הוא יתמודד עם מצבים כאלה של דחייה?
ואם כבר אנחנו ממשיכים את הדוגמה הזאת שנתת, כי נתת אותה גם בספר, יש בעצם נטייה לפרוגרסיבים להפוך את השפה לאלימות. אנחנו מכירים את הביטוי הזה מעברית, מלפני כבר 20-30 שנה משתמשים בו. אלימות מילולית. יש אלימות פיזית, שבו אני נותן למישהו אחר בוקס סתירה, או אני דוחף אותו, ויש אלימות מילולית. אם אני מקלל אותו, אז זה גם נחשב אלימות. ומה הם אומרים? מכיוון ויש דבר כזה שנקרא אלימות מילולית, מותר להשתמש באלימות אמיתית, אלימות קלאסית של כוח, כנגד מישהו אלים מילולית. אבל אלימות מילולית זה לא רק כללות לפי הפרוגרסיבים. זה גם לקרוא למישהו בפרונאונס הלא נכון. כשיש מישהו שנולד כגבר בדואר, והוא עכשיו שם פאה, או לוקח הורמונים לשינוי מין, והוא רוצה להיות בת. אם אני לא אקרא לו בצורת נקבה, שלום, עודה לך אם תוכלי לתת לי שני בולים, אז זאת אלימות, ולכן מותר לאותה גברת טרנסג'נדרית לבוא ולתת לי בוקס, כי לא קראתי לה בפרונאונס הנכון. זה גם ההלך שאתה עושה בספר.
כן, יש עולם שלם של מה שנקרא מיקרו-אגרשן, מיקרו-אגרסיות. אגרסיות זהירות ששוב מגדיל את הרזולוציה ומחפש ביטויים זהירים זהירים שכבר נתפסים לא רק כדעה שאני לא מסכים, אלא כהפעלת אלימות עליי. אם למשל אם מישהו אומר, טוב, ההצלחה שלך בחיים תלויה במאמץ ובכישרון, ובזה אתה מזלזל.
וזה מיקרואגרסיה.
זה ודאי מיקרואגרסיה, וזה יכול להרוס לך את החיים היום אם אתה אומר את זה במקום הלא נכון.
אבל זה נותן הכשר להפעלת אלימות אמיתית.
אנחנו רואים את זה כשהדוברים ימניים כמו בן שפירו או אתר מקדונלד או שורה ארוכה של דוברים רוצים לבוא לדבר באוניברסיטאות, הם נתקלים במאומות אלימות, במכות, אנשים מאושפזים בבתי חולים, וכל זה כדי למנוע מהם לדבר. שוב, זה דבר שכבר מרקוזה אמר, כי אם אתה מאמין שהשפה היא זירה של דיכוי, כמו שסטנלי פיש אמר, כמו שאחרים אמרו, אז אפשר למנוע אותה גם בכוח, זה כוח וזה כוח. ואני יפעיל כוח למען המדוכאים. כל העניין הוא שאתה מוחק את מושגי המוסר המקובלים ומחליף אותם אך ורק בחשיבה הדיכוטומית של מדכאים מצד אחד ומדוכאים מצד שני. אם אתה לטובת המדוכאים, הכל מותר לך.
ואיך הדבר זה באמת חודר לישראל? מעבר, שוב, זיהינו גורם אחד, שהוא הגורם של הפינוקי. ילדים שגדלו בתרבות יותר מפנקת, אולי אפילו עם אתוס קצת יותר פרוגרסיבי של ילד במרכז. אבל איך עוד התופעות האלה מגיעות לישראל? זה נשמע מאוד מוזר שתופעה אמריקאית, שאומנם אנחנו חיים בתוך תרבות שהיא בחלקה הגדול אמריקאית, אבל מגיעה לפה בכזה ווליום גבוה.
אני לא חושב שזה מוזר בכלל. המחנך הגדול של הדור בכל העולם זה נטפליקס. הילדים שלנו רואים את אותם סדרות שרואים ילדים בארצות הברית, עם אותם מסרים, עם אותם גיבורים. כן, אני מאתגר מדי פעם את המאזינים להרצאותיי, אני לא כזה בקיא בנטפליקס, זאת אומרת, תחכימו אותי, מתי פעם האחרונה ראיתם סדרה מצליחה בנטפליקס, שהגיבורים של החיים במשפחה יציבה של אבא ואימא ושלושה ילדים, נשואים זה לזה, מגדלים את הילדים הביולוגיים שלהם באושר ובאושר.
ואז על מה היה הסיפור? אם אין שום תסבוכת.
אתה יודע, גדלנו על סדרות כאלה, גם בבית קטן בערבה היו תסבוכים, גם אם הבת נהיית עיוורת זה סיבוך. החיים מלאים באתגרים גם בלי שאתה צריך לכפות עליהם את תפיסת הצדק החברתי המדומיין. אין בעיניי שום שאלה שאנחנו מתמודדים בישראל עם אותם אתגרים, הרי בעידן המקוון, המרחק בין ישראל לארצות הברית הוא כמה פיקו שניות, אותם סדרות, אותם סרטים, אותם מסרים, שלא לדבר על האקדמאים הישראלים, שהם כולם באוריינטציה של האוניברסיטאות הפרוגרסיביות בארצות הברית, שם הם עושים את שנות השבתון שלהם, ושם כותבים את הפוסט-דוק שלהם, אנחנו חלק מאותו דבר. אני לא פסימי, אני חושב שאנחנו לטווח הארוך נצליח להתמודד עם זה, כי התפיסות האלה כל כך מעוותות וכל כך סותרות את טבע האדם, הם לא יוכלו להחזיק מעמד לאורך זמן, אבל הטווח הקצר זה לא יהיה קל.
ופה נשאלת השאלה, באמת, השאלה האחרונה, איך מתמודדים עם זה? האם אומרים לילדים, אל תצפו בנטפליקס, כי ברור שזה משפיע עליהם, אותם תפיסות מעוותות שמגיעות באופן לאו דווקא מילולי, לאו דווקא מוצר בין השורות, או להגיד, בואו תקראו את הספר של הרב חיים נבון, ורק אז מותר לכם לצפות בסדרה של נטפליקס, כי אתם תהיו ערים לאותם תופעות חברתיות. האם יש דרך להתמודד שהיא דרך מודעות?
מעטים מאיתנו יוכלו באמת לחסום את ילדיהם בפני כל הגילויים של התרבות הזאת, ומי שמצליח, אז סבבה, רובנו, אבל לא במקום הזה. ואני כן חושב שצריך להגביל ילדים במידה מסוימת, אבל שני דברים מרכזיים חשובים פה. אחד, זה היכולת באמת לפענח ולפרש מה שהם רואים. כלומר, כיוון שהילדים נפגשים, אם לא בנטפליקס אז בטיק טוק, אם לא בטיק טוק אז ביוטיוב, אם לא ביוטיוב אז עם שיחה עם חברים, נפגשים בכל התופעות והתפיסות הללו, חשוב לתת להם את השפה. חוששני שרוב הילדים לא ישבו לקרוא את הספרים שלי,
אם תמריץ מספיק יקראו כל ספר.
אוקיי. אבל זה תפקיד שלנו כהורים וכמחנכים. והאמת היא אבל שבעיניי הדבר הכי חשוב הוא להשתדל לחיות חיים בריאים ויציבים עם הילדים שלנו, עם הקהילות שלנו, במידת האפשר, ככל שאנחנו מצליחים לקיים חיים שיש במוקדים של תוכן בריא ושל קשרים רגשיים בריאים, זה מוקד של כוח, זה יותר חזק מרעיונות מסולפים שהם קולטים מפה ומשם.
אז תודה רבה, עוד ספר פוקח עיניים עם הרבה מאוד ציטוטים, ומראה מקום שכבר אני שמתי לי ברשימת הקריאה. תודה רבה.
תודה לך, להתראות.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.